בכל חי אונליין 93fm.co.il.
בקצב היום, בקצב היום.
שלום לכם, ברוכים הבאים לבקצב היום, תוכנית המוזיקה היהודית הגדולה בעולם, יום חמישי, כף זין בניסן, תשע"ח, 11 באפריל 2018 למניינם. היום אנחנו מציינים את יום הזיכרון לקדושי השואה, ואת התוכנית שלנו היום נקדיש לזכרם ולעילוי נשמתם של למעלה משישה מיליון היהודים שנרצחו בשואה האיומה והארורה, גברים, נשים, ילדים וטף, השם יקום דמם. לפני שנתחיל, נודה לצוות שלנו, רועי קנטן בקול חי, דוד לוין בג'יירות רדיו בניו יורק, קטי קלר חי FM יוהנסבורג, דורון לסר ערוץ 2000, ארי גוטל פישראל 1 ולוויק טובול בשלגרנט. ישראל שלמה עורך ומפיק את התוכנית, אשר גרייבר זה אני, וכבר נאמר שלום לרב יקיר בוטה. שלום הרב.
שלום רב לכל המאזינים. יום קשה, יום כואב לעם ישראל, יום השואה, יום שבו כולנו עוצרים לכמה רגעים ומשתדלים לעשות לילוי נשמת שישה מיליון מהאחים שלנו שתוך זמן קצר, שש שנים, נטבחו באכזריות נוראה. רבותיי, נשים, ילדים, זקנים, בחור אמת, כולם הם הרגו. דברים מזעזעים, ממש ממש, אשר לא יישא פנים אל זקן ונער לא יכון. דברים מזעזעים. שאל אותי אדם אחד, הרב, תאמר לי, האם זה טוב שעשו יום כזה, או האם זה לא טוב? אמרתי לו, ודאי שזה טוב. ודאי שזה טוב שיש יום כזה. יום אחד, וכולנו עוצרים, ומתאחדים עם לעשות לעילוי נשמתם. למה זה טוב, אתה שואל? גם היום יש כתות שלמות של מכחישי שואה. אומרים, לא היה ולא נברא. המצאה של היהודים, היהודים הללו חכמים, יודעים איך לעשוק את העולם, לקחת כספים אפילו מגרמניה. לא היה ולא נברא השואה. אז מה אתה תאמר לו? תאמר לו רק רגע אחד, אדם שלנו חם בוער, ודאי שהיית שואה, הרי יש לנו הוכחות. איזה הוכחות יש לכם? יש לנו תמונות, צילומים. טוב, תמונות מאוד קל לזייף, אתם יהודים חכמים. טוב, רגע, יש לנו סרטים, גם את זה קל לביים, עושים לך סרטים של דברים גם יותר נוראים. נו, זה לא מרגש אותי. אז אתה תגיד מיד, יש לו את יד ושם? יד ושם, שם עם כל הדברים והנעליים, אתה מגיע לשם, אתה בוכה, אתה מתרגש, יש את יד ושם. נו, עשיתם הפקה קצת יותר רצינית, אבל הכל אפשר לזייף. מה תגיד לו? מה תענה לאותו בן אדם שניצב מולך ואומר לך שלא הייתה שואה? מה תגיד לו? אז אתה תתבלבל עד שתאמר לו, רגע אחד, יש לנו עדויות חיות? ישנם אנשים שהמספר עוד חקוק בבשר שלהם שהיו שם, שעבר על גבם הדבר הכי קשה בעולם, השואה באירופה. מה תאמר? טוב, עם עדויות חיות אני לא יכול להתווכח, כי על פי שני עדים יקום דבר, ופה יש עשרות. אבל בוא נחכה קצת. 10 שנים, 20 שנה, 50 שנים. אף אחד לא יישאר. מה תגיד אז? מה תטען? שמכחישי השואה רק ילכו ויתרבו, מה תטען כנגדם? אבל אז אתה תעצור ותגיד, רגע אחד, יש לנו יום אחד בשנה, שלא רק אני, אלא כל העם הזה, עוצר, ובא ורואה את הדברים, ומספרים את הסיפורים, וכל אחד אומר, אבא שלי היה, ואם לא אבא שלי, הסבא שלי, ואנשים היו שם. ראינו, חווינו, וכולם המודעות תגדל ותגבר על הדבר שהיה. לפני כמה עשרות שנים, רבותיי, זה דבר מזעזע. עם שלם, עם הגרמנים הללו, הרשעים, הנאצים הארורים, שבאו פשוט להשמיד, להרוג ולאבד, ללא רחם. וברוך השם, שכמה לפחות ניצלו משם, כדי לספר לנו, שנוכל להעביר את זה קדימה, ולא תקום פעמיים צרה. אבל גם שם, גם שם בשואה הנוראה, גם שם במלטעות המוות של מכונת ההרג המשומנת של הנאצים, בורא עולם הראה לנו שגם שם הוא נמצא. היו יהודים, יהודים אמיצים, יהודים שמסרו נפש בכדי לשמור ולקיים את המצוות. גם שם, גם שם במחנה, גם שם בנאצים. אתם יודעים, הגרמנים הארורים, הרשעים הללו, היו מנסים לדכות את הנשמה היהודית, את אותו ניצוץ שקיים בעם ישראל. כל דבר שיכול להביא מעט שמחה, מעט טוב, היו מבטלים אותו מיד. את העצים הם עקרו מן הרחובות. לא יהיה לכם ירוק, ירוק ידוע, זה צבע שהוא משמח, מכניס שמחה בלב, אדם דיכאוני, מרים לו מרחבים, הוא קצת מתעודד. אין ירוק, אין כלום, הכל אפור, הכל רע, הכל קר, אין שואה. פשוט תראו רק מוות, כדי שלא יחם אפילו חשק לחיות. אבל אדם אחד, ינקלה, ינקלה זה היה בחור צעיר, שהפיע החיים במחנה, הוא היה את היהודים, שבורים, רצוצים, מדוקאים, כולם בוכים על הרג הקרובים שלהם. האבות, הבנים, הילדים, המשפחה, כולם הלכו למוות. אם נשאר אחד ממשפחה או שניים מהיר, מי שרק נשאר, ממש ממש הריתה פליטה, ריקסו את כולם במחנות, ולא היה להם חשק לחיות. מי דיבר בכלל לקיים מצוות? אבל ינקלה, ליבו היה חם לקדוש ברוך הוא, ומתוך כל הגהנם, קם והתחיל להפיע חיים במחנה. היה רואה קבוצת יהודים מיד אומר קדיש, היה מנסה לארגן מניינים לתפילה לברוח מהנאצים, היה קורא קריאת שמע על המיטה מתי שזכה אי פעם נישון, היה הולך ועושה את המצוות, היה מברך לפני שהיה לוקח את מעט 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 האוכל שנתנו לו אחת לשלושה ימים, והיה ממש מקיים מצוות במחנה, הצליח להבריח תפילים בלי שאף אחד יראה, דברים נפלאים. ויום אחד הגרמנים עשו ועדת חקירה, איך זה יכול להיות שבאותו אזור של המחנה ישנם יהודים שמחים? יהודי הולך בשואה ומחייך, וכי זה יעלה על הדעת? זה לא הגיוני משהו קורה שם. שלחו לשם קצינים, עשו ועדת חקירה, וגילו את ינקלה, תפסו אותו, הקו אותו, חצוף. אתה מעיז להפיע חיים בגטו? אתה מעיז להפיע חיים במחנה? אמר להם, כן, על אפכם ועל חמתכם, אני יהודי, אעשה נחת רוח לבורא עולם. תפסו אותו ורצו להרוג אותו, אך אחד מהקצינים אמר, רגע אחד, בוא נביא אותו למפקד המחנה, תראה מה קורה פה בצד, הוא הפיח פה חיים, אנחנו רוצים לדכות את הרוח שהוא הפיח. הביאו אותו למפקד המחנה, מפקד המחנה אמר, מיד אם נהרוג אותו כאן, זה לא יעזור, צריכים לעשות פה טיפול שורש. תכנס מחר את כל יהודי המחנה, נעשה לו משפט פומבי. עשו משפט גדול במקום פתוח. הגרמנים הרשעים ישבו על במם, תפסו את ינקלה, כל היהודים מסביב, קצינים עומדים עם נשקים, נשקים שלופים. ינקלה עומד באמצע, מסתכל עליו מפקד המחנה ואומר לו, ינקלה, אתה מואשם בשמירת מצוות, בהפחת חיים, בשמחה במחנה וסירוב לפקודות הנאצים. מה יש לך להגיד להגנתך? ינקלה, יהודי צעיר, עם הרבה ירד שמיים, מסתכל מימין, מסתכל לשמאל, רואה אלפים האחים שלו היהודים, נושא עיניים למרומים, מה יש לי להגיד? יש כאן מניין. התגדל והתקדש שמי רבה! שקט! בעל מה דיברה כירותי והמליך מלכותי, ואומר קדיש. וכולם, כל היהודים מסביב, מתחילים לשמוח ולהודות להשם. הם מתחילים להתרכז בנושא של הנשמה שלהם, מורידים את הגוף, הם כבר לא חושבים על האסונות ועל הסבל ועל הצער. והמפקדים מסתכלים אחד עם השני, אומרים, מה קורה פה? מה הוא עושה? אנחנו לא רוצים שיהיה פה מרד. היהודים הללו הם רבים הרבה יותר מאיתנו. אפילו שיש לנו נשקים, אבל אנחנו לא רוצים שיהיה פה בלגן. ינקלה, אתה מואשם, והוא ממשיך, סיים את הקדיש, אמר להם, מה אתם רוצים? היות ועברת על פקודות הנאצים, גזר הדין שלך יהיה לחפור בידיים את הקבר שלך, ולהיקבר חי לעיני כולם. תתחיל! אמר, זה הכל, זה מה שאתם רוצים, אין בעיה. החל ינקלה לחפור את הקבר שלו בעצמו. היה חופר ושר, עבדו את השם בשמחה. עבדו את השם בשמחה. הגרמנים התבלבלו. מה זה? הוא חופר את הקבר שלו בידיים והוא שר, ינקלה תפסיק לשיר. אמר, את זה אני לא מוכן לקיים, אני אמשיך לשיר. עבדו את השם בשמחה, וחופר את הקבר שלו בידיים. הגרמנים כבר לא יכלו לסבול את זה. מסתכל עליו הקצין הגרמני ואומר לו, ינקלה, עליך לחפור את הקבר שלך בעירום. תוריד את הבגדים ותתכונן למוות. זה המעשים האחרונים שתעשה בימי חייך. אמר להם, זה הכל. החל להוריד את הבגדים הבלויים שהיו מעליו. עבדו את השם בשמחה, והוא מוריד את הבגדים לאט לאט. עבדו את השם בשמחה, כל היהודים מסביב. כולם, מחד גיסאין במרבוכה, מכל הצער, מכל הסבל, מכל המוות שהם רואים, מזה שהם יודעים שעוד דקות ספורות הם יראו את המוות, איך הולכים לחסות אותו בכל האדמה, קוברים את ינקה לחיים, מחד גיסא, אבל מאידך גיסא לב שמח, הם הרגישו בורא עולם נמצא איתם, הם מרגישים הרגשה רוחנית שהם לא הרגישו כבר שנים רבות, והוא ממשיך לשיר, מוריד את הבגדים, עבדו את השם בשמחה! בגד אחד, הוא לא מוכן להוריד. הייתה לו תלית קטנה, שכבר הייתה בלויה, כבר לא הייתה לבנה, הייתה כבר שחורה וצהובה, החוטים היו קרועים, היה בהם שיעור, אבל החוטים הקטנים הללו רקדו לו. הם רקדו לו שם בקבר שהוא חפר לעצמו. הוא רקד והם רקדו איתו. מסתכל עליו הקצין ואומר לו, ינקלה, מה אלו החוטים האלה? ינקלה, תוריד את הבגדים הללו. ינקלה, תוריד את החוטים האלה. ינקלה מיד אמר, את זה אני לא מוכן להוריד. אמר לו ינקלה, תוריד את זה, את זה אני לא מוכן להוריד. נהרוג אותך, גם ככה אתם הורגים אותי. מה זה משנה? אני לא מוריד את זה, התהפך העולם. כל היהודים החלו לשיר, כולם התחילו לקפוץ, שקט, יריות באוויר, בלגן, מה עושים? איך נשתיק את המרד הזה? מה נעשה? קרא לו המפקד, ינקלה בוא אליי. מגיע אליו ינקלה שרק ציצית לאורו, אומר לו, תקשיב טוב, תראה מה קורה מסביב, עשית לי פה בלגן, בוא, תוריד את הבגד הזה, תוריד את הציצית, נשתיק פה את הכל, ואחר כך קח את הבגדים שלך ותעוף, תחזור חזרה למחנה, כאילו שום דבר לא היה, אתה תחיה. אמר לו, לא הבנת? את הבגד הזה אני לא אוריד לעולם! לא משנה מה תעשו לי ולא משנה את מי תביאו אליי, אני לא יוריד את זה לעולם, הבנת אותי? ינקלה, מה זה הבגד הזה? מה זה הבגד הזה ששווה לך למות בשבילו? מה זה הבגד הזה ש... תוריד אותו, אתה תחיה, מה זה הבגד? ינקלה תופס את הפתילות, מסתכל עליהם מנשק ואומר, אתה רואה את הבגד הזה? יש בזה שם השם, זה מה שמראה שיש מי שינקום את הדם שלי ממך ומכל הגרמנים הרשעים, ממך שמכם וזכריכם על מה שאתם עושים לי, כל הנאצים הארורים, זה מה שמראה הבגד הזה, שיש בורא לעולם. הגרמני החל לראות, נכנסו לו הדברים ללב כמו ערס, אמר, מה זה? תנו לו את הבגדים שלו, תלבישו אותו מהר, תלבישו אותו. מלבישים את ינקלה, נתן לו כסף, נתן לו ויזה, אמר, בן אדם כזה אסור לו ידרוך באדמת גרמניה. אם אנחנו נהרוג אותו פה עכשיו, יעשו אותו איזה קדוש, יאמרו, חנו להיות, למות בגללו, בגלל החיות שלו, אנחנו נראה פה בלגן, מעיפים אותו עכשיו מגרמניה, נראה מה יהיה. תופסים אותו את ינקלה, מוציאים אותו משם, הוא ברח, הגיע לארצות הברית, ושם בארצות הברית, החל לספר את הסיפור שלו, גדל במעלות התורה, מעלות הקדושה, עד שני הרב יעקב, שם הוא פגש את הרב ניסים יגן עליו השלום, שהפיץ את הסיפור הזה בכל העולם כולו. רבותיי, דבר מזעזע, אבל גם שם תראו איך בורא עולם מראה לנו, אני גם שם נמצא. הדברים מזעזעים, רבותיי, אי אפשר לדמיין, אי אפשר לחשוב על מה שהלך שם. אנחנו יכולים לספר, אנחנו יכולים לראות את התמונות, אנחנו יכולים להזדעזע, אנחנו יכולים להתרגש, אבל לעולם לא באמת להרגיש. אנחנו נמצאים ביום הזה מעט מעט, מעט לחוש את הזמנים, כמה להודות לבורא עולם שהיום אנחנו נמצאים בזמנים אחרים, שהיום עם ישראל יכול ללמוד תורה בהרחבת הדעת, שהיום אנחנו נמצאים ולהודות למלך, אבל לא לשכוח, כדי שלא תקום פעמיים צרה, חס וחלילה, חס ושלום, להמשיך עם אמונה, להמשיך עם דבקות. את הפעם אישה אחת מבוגרת, ניצולת שואה, שהייתה מספרת, כל החיים שלה, תבינו רבות, האנשים הללו הם גיבורים, כל אחד ואחד שהיה שם הוא גיבור, הוא אדם ענק, הוא אדם אדיר, הוא עבר דברים שאף אחד מאיתם לא יוכל לדמיין. ואותה אישה העריכה ימים, ושהגיעה לגיל מאוד מאוד מופלג, שראתה כבר נינים, סיפרה לכולם, למשפחה, את כל הסיפור שלה, ואת כל מה שהיא עברה, את כל הדברים שעברו עליה בשואה. ושהיא באה לחלק את הצבא, אז היא כתבה מכתב ארוך, והראתה לכולם, ועם עורך דין, ופתחו את הצבא לראות ככה לידה, ופתאום דבר אחד הסב את תשומת ליבם. אמרו שלנכדה אחת, היא מורישה $50,000. אז מיד כל הנכדים, כולם באו לסבתא. סבתא, מה היא טובה יותר מאיתנו? הרי את אהבת את כולנו, למה רק לה? למה את מביאה לה יותר מכולם? בסדר? מה מיוחד בה שאין בנו? סליחה שאנחנו אומרים, כן, תעשי מה שאת רוצה, זה כסף שלך, אבל מה קרה? אני מספרת להם הסבתא, תראו. להרגיש מה שאני הרגשתי, לא, לא תרגישו. להבין אותי, לדעת מה עברתי, אי אפשר להבין. אבל ניסיתי, ניסיתי לספר, ניסיתי לשתף, ניסיתי להעביר לכם את זה. אמרו, כן, כולנו ישבנו וכולנו הקשבנו. אמר להם, כן, שאני סיפרתי, כולכם הקשבתם. אבל הנכדה הזאת גם הורידה דמעות. היא קצת קצת נכנס לה ללב. מה היה שם? קצת, רבותיי. כל אחד ואחד מאיתנו צריך להתעורר, להבין מה קרה לעם שלנו לפני כמה עשרות שנים. אבל לחפש את בורא עולם גם מתוך הסתר פנים. כי בורא עולם, איך כתוב, ואפילו בהסתרה שבתוך ההסתרה, ודאי בורא עולם נמצא גם שם, הוא נמצא גם איתנו היום, והוא ישמור עלינו שלא תקום פעמיים צרה. שיזכה אותנו השם יתברך להתקרב אליו, בחן בחסד ורחמים. יהיה רצון שהדברים כולם יהיו גם לעילוי נשמת. כל נפטרה מן ישראל בכלל משישה מיליון שנרצחו בשואה. ובעזרת השם, להצלחת כל החיים, שיקחו את המסורת הזאת, את האמונה הזאת הדבקה בבורא עולם, והמשיכו לעלות מעלה מעלה. מעלות התורה, היראה, האמונה, להראות לעולם, אנחנו יהודים קדושים וטהורים. בזכות זה, זכה לביאת גואל צדק, במהרה בימינו. אמן ואמן.
אמן ואמן. תודה רבה הרב יקיר בוטה על הדברים המתוקים ליום הזה. הפוגה קלה, ומיד לאחר מכן יהיה כאן עם הרב אברהם סגל.
בקצב היום, בקצב היום.
שמעתם על בקצב היום מהדורת יום השואה. כאמור, כל דברי התורה כאן בתוכנית מוקדשים לעילוי נשמתם של נרצחי השואה, השם יקום דמם. ועכשיו נאמר שלום ליועץ החינוכי הרב אברהם סגל.
שלום לכל המאזינים היקרים. היום נקרא יום השואה, יום לא קל לשום יהודי בעולם, ואני חושב בכלל לכל האנושות. יום השואה והגבורה זה יום שבעצם אנחנו לא צריכים יום, כלל ישראל לא צריך יום מיוחד. אנחנו חיים עם זה כל החיים שלנו. זכור שעשה לך מלאק בדרך שיצא ישראל ממצרים, זה אחד מהשש סחירות. והרי גדולי ישראל אמרו שהגרמנים, הרבה גדולים אמרו שהם היו המלאקים. אז ברור שלנו לא צריכים יום אחד, אבל קבעו יום אחד, לפחות ליום הזה להתבונן ולזכור ולספר לבנים שלנו, כמו באמת המצוות הסחירה של מחיית המלאק, זה למען שקוראים פעם בשנה, גם קבעו יום אשר שקוראים את הפרשה בתורה, והמצווה ככה מסביר המשנה ברורה שצריכים לספר, והראשונים שהוא מביא, יצטט הרמב"ן, שצריכים לספר לבנינו ולנכדינו מה שלעשה לך הצורר. וזה מביא אותנו לסנוע את מי שלחן נגד עם ישראל והקדוש ברוך הוא, כמי שפוגע בנו, פוגע בבת עינו של הקדוש ברוך הוא. והרי ידוע אין שמו שלם וכיסו שלם עד שמחה זרו של המלאק. אם כן, אז היום הזה לפחות נצור ונתבונן במצוות הזכירה הזאת, מה קרה, למה נבחר, שכל הדורות רוצו לפגוע בהם, בפרט בתקופת השואה, איך פגעו, רצחו בדם קר, בנים אהובים לקדוש ברוך הוא, אבל היהודים מסרו את נפשם על המצוות של השם. איך כתוב בתהילים, דוד המלך אומר, כל זאת באסנו לפניך ולא שכחנוך ולא שיקרנו בבריתך. ובהמשך כתוב, כי עליך הורגנו כל היום, נחשבנו כרצון טבחה. כל הדורות, בפרט בתקופת השואה, היה מסירות נפש בשביל לקיים תורה מצוות. וזה כן צריכים להעביר לנוער, לדורות הבאים, ועל זה אני רוצה להתמקד היום, בפרט הדור שלנו. הרי היום כמעט לא נשאר הרבה יהודים שעברו את השואה, אנחנו עוד גדלנו עם הורים, סבים, סבתות, שעברו את השואה, פגשנו יהודים, היום בקושי יש יהודים עם המספרים בידיים, יש יהודים ששמעו כל ליל הסדר מההורים, מהסבים שלהם, ואולי עדיין יש כאלה שמספרים במיעוט שנשאר, שמספרים למען תספר באוזני בינכו, בן בינכו, וידעתם כני השם, סיפרו את היציאת מצרים האישית שלהם בפסח, אני עצמי שמעתי מהסבא ומאבא. ולא כמו שהיום אנחנו חושבים כל דבר קטן, קשה לנו להתמודד, היהודים בעצם חיום, כי ידעתם כני השם, וכל התקופות הקשות האלה לא עזבו את השם, ידעו שבתוך ההסתר הכי גדול, הקדוש ברוך הוא איתם, מסירות נפש ממש בשביל הקדוש ברוך הוא, בשביל מצוותיו. עד היום הזה כולם שונאים אותנו, כמה אנטישמיות יש היום, לכל היו צריכים היהודים להתבייש ביהדותם, ודווקא התגאו וקפצו לתוך האש בהתלהבות, בשמחה רקדו, ושרו, עטר בחרתנו מכל העמים, הלכו הקידוש השם. איפה הם ואיפה אנחנו? עלינו לספר, לתעד, להפגיש בין הדור הנפלא הקודם לדור של היום, עם הנוער, אפילו מי שיכול עדיין לפגוש יהודי ממש חי, לשמוע את זה כלי ראשון, או לפחות יש תיעודים וסרטונים, ולמד את זה בבתי ספר, יש היום הרבה מגמות, ההורים, מי שיכול להעביר מה ששמעו מההורים שלו, מהסבים שלו, זה כל כך חשוב היום, כי היום הדבר היחיד שנשאר לנו בדורנו זה בנפשנו נביא את לחמנו, המסירות נפש לקודש ברוך הוא. היום בצורות אחרות הם חיו, הם מתו על קידוש השם, ואנחנו צריכים היום לחיות על קידוש השם. כל דבר שמסרים את נפשנו בשביל הקודש ברוך הוא, זה עניין שמסירות נפש. בוא נלמד מהם איך הם מסרו את נפשם יום יום בשביל הקודש ברוך הוא. שנה שעברה סיפרתי סיפור מדהים אני לא רוצה לחזור על זה, אבל בקיצור ממש על יהודי אנגלי שהצליח לצאת מאושוויץ, הוא היה בכבשונות, וכל הזמן דבוק באמונה בקדוש ברוך הוא, ותמיד טען, אל תדאגו, הקדוש ברוך הוא יכול לעזור, אפילו במצב של כבשונות אש, אפילו חרב חדה מונחת על צבו של האדם, וכולם אמרו, איך אתה מדבר, איך זה יכול להיות, ובסופו של דבר, שהוא היה בתי הגז, אם הדלת לא נסגר, כי הוא היה קצת מלא, והיה, הם המיסו את האנשים בצורה אחמנה לצלן, ואז הוא הוציא אותו, אומר, מי מפריע כאן, ואיפו אותו, ובסופו של דבר, הוא ניצל בזכות זה, והוא סיפר כל ליל הסדר, וכל החיים שלו, לנכדים, את הסיפור, ושאלו אותו, סבא, איך היה לך את הכוח להיות, לחיות עם כזה אמונה, והוא אמר שזה בזכות מה שההורים שלו, כל ליל הסדר, היו מחדירים את העניין שיציא סמצאים, המחישו את האמונה, בכל דור ודור עומדים עלינו לחלותינו, תתחזקו באמונה, ואתם גם תפגשו, תדעו, אנחנו מקווים שיהיה לכם טוב, אבל יכול להיות כל דור יש את המצרים ואת המצרים שלכם, תדעו כי אני השם, ואם תאמינו בזה ותחיו את זה, גם אתם תצאו מזה. אז אם זה עזר ליהודי גם היום, יש כל מיני קשיים, אנטישמיות, קשיים של המלאק במובן הגשמי, במובן הרוחני. אנחנו חייבים להמחיש את הדברים. תשמעו, אפילו לראות את היהודי הזה, עם המספר ביד, כמה שזה בעצם לראות את הדבר, איך הם עדיין חיים היום באמונה, לא מזמן סופר סיפור ידי רב נחמן סלצה על יהודים שעבר את השואה. היהודי הזה הגיע מארצות הברית, אני חושב שהוא התאלמן והגיע לחיות אצל המשפחה שלו בבית שמש. ויום אחד בערב שבת הוא אומר, הוא רוצה מאוד מאוד לנסוע לכותל. אומר לו הנכד, סבא, זה שעתיים לפני שבת, אמנם בית שמש זה אולי חצי שעה, שלושת רבעי שעה לכותל. הוא יהודי מבוגר, גם הולך על כיסא גלגלים, אבל הסבא אומר, אני בקשתי ממך, אני רוצה לנסוע לכותל, אל תשאלו שאלות. מאוד כיבדו את הסבא והחליטו, למרות שזה קצת סיכון, אבל שאלו רב, והבינו שבעיקרון, גם אם ייתקו, יש להם איפה להיות בירושלים. והם הגיעו לכותל, וכמובן, להיכנס עם יהודים, כיסא גלגלים, הוא אומר להם, בוא, אנחנו ניכנס עם האוטו עד הזה. אומר, נכד, סבא, אין לנו אישור. הוא אומר, אל תדאג. מגיעים למקום, עבר שצריך להיכנס, כמו שה-VIP, החמים נכנסים, אנשים החשובים, הרבנים, וזו, ואחד מהאנשים שם שואלים, איפה האישור? אז הוא פונה אל הסבא, הוא אומר לי, אצלו, זה האישור. שהסבא יסתדר. ואז הסבא אומר, פותח את החלון, אומר, איפה האישור? ואז הוא מלא את השרבול, ומראה לזאתי שעמדה שם, זה האישור שלי, המספר הזה. היא ניתה חיוורת. ואז הוא אמר ליהודי שעבר את השואה, יש לי אישור לא רק לכותל, יש לי אישור גם להיכנס לגן עדן. רק לראות את היהודים האלה, לראות איך הם חיים את אמונה, זה כבר הטיפ הכי גדול שאפשר לתת לילדים היום שידעו להתמודד בגבורה מול ניסיונות. אני רוצה לשתף אתכם, קהל יקר, מאזינים יקרים, בסיפור מדהים, מרגש. יש יהודי יקר בבני ברק, מוישה בלוי, יש לו ישיבה, הוא מתעסק המון בחינוך, ידוע מאוד בכל הארץ אולי ואפילו בעולם. יום אחד הוא נכנס לראש ישיבה זצ"ל הרב שטיינמן וביקש שיבוא לדבר לבחורים, בחורים מכל מיני התמודדויות, והוא ביקש שידבר, הוא אמר אין לי כוח אבל לדבר ואני אבוא. ואז ביקשו מאחד מאנשי צוות שידברו לבחורים. תשמעו סיפור שהאיש צוות סיפר, והרב שטיינמן יושב שם, והוא אומר שהוא שמע את הסיפור מיעוד מוצל מאש, יהודי שהיה כמה שנים בברגן-בלזן, והתמודד עם כל הקשיים שיש. בסופו של דבר הוא ניצל, והגיע לארצות הברית, והוא החליט לשקם את החיים שלו, התחתן, והתחיל לנסות לעבוד, ופתח איזשהו מפעל של שוקולד. היה איזו חברה מאוד מאוד מצליח באזור הזה, כנראה שלא ראו את זה בטוב, והחליטו לחפש אותו, ואז שמצאו איזה סיף שאפשר לתפוע אותו למשפט, ותובעו אותו למשפט, מגיעים לבית המשפט, יהודי מסכן עבר את השואה, עומד, והוא מחכה שם בחדר בלובי, זה שטובע אותו מהמפעל הגדול בארצות הברית, הביא איזה עורך דין ממולח, ואז הם יושבים בחוץ, שואל אותו עורך דין ליהודי, זה שעבר את השואה, הבאת איזה עורך דין שהולך לעזור לך? הוא אומר לי, לא, אני עצמי עורך דין. הוא אומר, אתה עורך דין? הוא אומר לי, איפה למדת? הוא אומר, אתה לומדתי באוניברסיטה. כמה שנים? אמרתי, 3 שנים. הוא אומר לי, תשמע, אתה מתמודד עם פה אחד מעורך דין הכי ממולחים בארצות הברית, אני 12 שנה ותק חזק בתחום הזה, ואני כמעט אין קייס שאני לא מצליח, איך אתה חושב שתנצח אותי? אומר לו היהודי, תשמע טוב, חמוד, אני למדתי באוניברסיטה אמנם 3 שנים, אבל באוניברסיטה שאני למדתי, אתה לא היית שורד יום אחד. אני למדתי באוניברסיטה, קוראים לזה ברגן בלזון, ושם באוניברסיטה הזאת, אני איבדתי אישה, איבד ילדים, איבד קהילה, איבד הכל, אבל דבר אחד לא איבד, את אמונה. היה לי אבא. הייתי דבוק באבא, ידעתי כל מה שאבא עושה זה טוב, וזה האוניברסיטה שאני למדתי, אני לא מפחד מאף עורך דין בעולם. אתה בחיים לא הייתי שורד אפילו יום אחד. ואז, שהמגיצ'ור הזה סיפר את הסיפור הזה, הוא פונה לרב שטיינמן, ואומר, הבחורים האלו, שמלומדים בישיבה הזה בחורים, שעבו כל מיני התמודדויות בחיים, קשיים. הם אנשים, בגלל ההתמודדויות, עברו אוניברסיטה, כמו אותו יהודי, הם עברו, לא באותו רמה, אבל עברו, חיו עם הקודש ברוך הוא, חיו עם אבא, הם יודעים להתמודד. הם זן אחר. ואז רב שטיינמן הסתכל על כל אחד בחיבה. דמעות היו לו בעיניים. הוא אמר לי, באמת, זה הילדים שבאמת חיו עם הקודש ברוך הוא, שיש להם את הכוחות להתמודד, ואחרי זה הצטלמו עם כל בחור. וזה נתן להם עידוד, כי זה מה שיש לנו היום, מסירות נפש. ולכן ביום כזה, שאנחנו מדברים בדור היום של דור השוקולד, שדור שקשה לנו לילדים להתמודד, היה פסח, אנשים קצת צריכים להתאפק מכמה מאכלים, כל כך קשה היום לדורנו להתאפק קצת, מבוגרים קשה, אז איך הילדים ידעו להתאפק? אנחנו בכלל דור קצת אימפולסיבי, לא מגיע אוטובוס, קשה לנו, כבר אנחנו מתעצבנים. אם משהו, המזגן נשבר, קשה לנו כבר ללמוד, להתפלל. אז מה אנחנו רוצים מהילדים? אנחנו בעזרת השם נדבר על נושא של אימפולסיביות. אנחנו נעשה להביא כלים בנושא הזה, בהמשך הפינות שלנו. אבל אני רוצה לסיום, הורים יקרים, תדברו לילדים על נושא של מסירות נפש, תספרו להם, איך אנשים של הדור הקודם התמודדו, איך הם מסרו את נפשם באמת על כל מיני מצוות, על מחלים של כשרות, על פסח. אתם חייבים לשמוע סיפור לסיום, על סיפור שכתוב בספר של גברת פר בניש, שכתבה את הספר הרוח שגברה לדרכון. סיפור מרגש מאוד, להסביר לנו מה זה דור הקודם, איך מתמודדים, איך מוסרים את נפשנו במצבים כאלה. בוא נספר את זה לילדים, תשמעו, היא כותבת שזה היה בשביל של פסח, היא הייתה בחדר כילוף, היה ריק למחצה, מגיפת הטיפוס הכריע את כולם, למעשה רוב הבנות, בנות הקבוצה היו מושפזות במרפאה. היא כותבת, רק אני שנחשבתי הרחשה ביותר, הצלחתי עד כה להימלט מציפוני המחלה. אבל אותו בוקר שביל שפסח היא חשה, עייפות נוראה. אישה בשם נעמי פוגשה אותי, כך היא כותבת. היא פה מבט מפוחת לעברי, והיא אמרה, תיני לי כאן, אבוא בכמה דקות. והיא מביאה קרה קטנה תחת הסינור שלה, והיא אומרת, תאכלי, את נראית כמו, כמת מהלך. מזון זה בושה לבוא הגרמנים, אני גנבתי אותה מתחת לפעם, מעולם לא עשיתי זאת, אך רואה אני כי את זקוקה באופן דחוף יותר למת מזון. ואז היא מסתכלת, היא רואה שזה קרה דייסת גנים, מזה שנים לא ראתה כזה פלא, היא הסתכלה על הדייס המבילה והשמיכה, והגברת הזאת עומדת מולה, והנה המלאו דמעות שתשתשו את ראייתם, היא נותנת לה דמעות לרדת, כעת שווה ונפתה מולי דמות אוהבת, אישה שלכאורה בתוך כל התופת הזה יש גדלות אנושית. היא בחיים לא אהיבה לגנוב מהגרמנים, אבל הנה הולכים לציל נפש של פרל בניש. שווה סיכון לסכן את חייה. ועכשיו היא עומדת וחושבת, פרל בניש, שהיום שביעי של פסח. היא עברתי את כל החג בלי לאכול חמץ. היצר עכשיו דווקא רוצה להפיל אותי. ואז נעמי אומרת לה, אבל את עוד לא יודעת כמה את חולה. אני לא רוצה חס וחלילה לקחת אחריות שתמותי כאן. ואז היא אומרת לפרל בניש, תדעי לך, אני לא רוצה לפגוע בך, אבל אני מרגיש שזה השטן, הוא רוצה להפיל אותי. 7 ימים לא אכלתי חמץ. וברגע היא אומרת לה עוד פעם, אם לא תאכלי, אני לא רוצה לקחת אחריות על עצמי. אז היא משפילה עיניים, והיא אומרת לה, היא מבינה שזה פה ניסיון לא פשוט. ואז בתוך שנייה של יישוב הדעת, במצב כזה היא בורחת, והיא פתאום אחר כך, היא חוזרת לחדר הכילוף, היא הבינה שהיא עמדה בניסיון, אבל לאט לאט אחרי צהריים הכוחות עוזלות, והיא מרגישה שמגיע סוף, היא אולי מתחרטת, אבל היא אומרת, לא, אני אחזיק מעמד, והנה מגיע 3 כוכבים, והיא בעצם אומרת, נכון, הדורייתא נגמר, יש רק אחרון של פסח בחוץ לארץ, שזה דרבנן. דרבנן זה אומר שזה אמנם גם הרבנן צריכים לשמור, אבל אם זה פיקוח נפש, ואז היא מוציאה איזושהי פרוסת לחם ששמרה בזמן של פיקוח נפש, והיא פתחה את זה והיא אכלה את זה, והרוח עכשיו אליי בוך השם היא שרדה, והיא כתבה את הספרים הידורים, הייתה תלמידה שמרת שרה שנירר. הורים יקרים, צריכים לסיים, אבל המסר הזה אסור לנו לשכוח. המשגיח של רב גודל אייזדה גם סיפר שהיה לו ניסיון כזה, רוב החברים שלו מתו בשואה, הם עשו נדר לא לאכול חמץ, אבל הוא החזיק מעמד והוא פחד שיגיע לגאווה, אז ביום השמיני אמר, גאווה זה דורייתא, ולאכול חמץ באחרון של פסח זה רבנם, והוא גם אכל, זה ידים ששלטו על המידות, ומסרו את נפשם, הורים יקרים, בוא ניקח את המסר המדהים הזה, נעביר את זה לדור הבא, יעזור הקודש ברוך הוא, שבניסן ניגאלו, וניסן עשידן להיגאל, שזה יהיה ניסן הזה, שנקבל כבר את פני משיח צדקנו, ונזכה לתחיית המתים עם כל הישועות במהרה בימינו, אמן ואמן. תודה רבה.
תודה הרב אברהם סגל על הדברים המיוחדים והסיפור המרגש ליום הזה. נצא לעוד הפוגה ווקלית, ומיד לאחר מכן יהיה כאן עם הרב שלום כהן.
Say, עשינו ולא ענו שאלה יחד בלעד עמד עלינו לחייסנו עמד עלינו לחייסנו והקודש ברוך הוא מצילנו מצילנו
תודה שחזרתם אלינו אל בקצב היום. התוכנית היום כאמור מוקדשת לזכרם ולעילוי נשמתם של נרצחי השואה השם ייקום דמם. ועכשיו נאמר שלום לרב שלום כהן.
שלום לכם מאזינים יקרים, אנחנו היום ביום רווי רגשות, יום השואה, יום שבו מרבים לדבר. ככל שהדור מתקדם הלאה אנחנו מתרחקים מהזמנים הקשים, מכיוון שאני אישית חוויתי בבית, במשפחה, מכל כיוון אפשרי, את הסיפורים, את הזוועות. אני רוצה לשתף אתכם, מאזינים יקרים, באירוע מרגש מאוד שחוויתי אצלי בבית הכנסת, בית הכנסת היכל שלמה, שכונת תל גיבורים, בפרדס כץ. כשכיהנתי רב בית כנסת, הגיע יום שביעי של פסח, שכידוע אומרים בו תפילת יזכור, ובתפילת יזכור מזכירים את כל הנשמות וכל מי שברוך השם יש להם הורים חיים, יוצאים החוצה מבית כנסת, והגבאי בדרך כלל מזכיר ילדים, תפילת יזכור כל הילדים, כלומר ילדים יכולים להיות גם אנשים מבוגרים שברוך השם יש להם הורים חיים, צאו החוצה. ובית כנסת שלנו היה הגבאי שהשם יזכה אותו ויעריך את ימיו בנעימים, רב דוב קורנבלי, יהודי יקר מאוד, ידיד יקר שלי, שנים רבות, הוא יהודי שעבר, חווה את כל מראות השואה, ובדרך כלל, הוא היה נשאר ביזכור, והיו מעריכים שם בתפילת יזכור בבית כנסת שלנו. זמן רב היו מזכירים את כל האנשים שהיו מאז שנוסד הבית כנסת, ואת כל האנשים שנפטרו, לא רק את הקרובי משפחה. אנחנו יוצאים החוצה, כל ברוך השם דור חדש, צעיר, שלכולם יש ברוך השם מורים חיים. אנחנו עומדים על המדרגות, על מדרגות בית הכנסת, מתבוננים בחצר, שם רבה העמולה, נערים, ילדים, מבוגרים, כשהזקנים נמצאים בבית הכנסת, ופתאום לידי אני רואה את רב דוב, הגבאי המסור והנאמן, אני מסתכל עליו, והוא לא מסתכל עליי. הוא בוהה בחצר, הוא מסתכל על נעשה סביבו, ועיניו מתלכלכות, ואני מסתכל ואני אומר לו, רב דוב, זה לא יזכור עכשיו? מה אתה עושה בחוץ? אתה אמור להיות בפנים. הוא אומר לי, הם יחכו בפנים עוד כמה דקות. אני חייב לעמוד פה ולראות. אמרתי לראות, לראות את מה? הוא אומר לי, איך אתה יכול להבין? בעיניים בורקות, הוא בא ומספר לי, מה היה בבית הכנסת הזה לפני 20 ו-30 שנה? בבית כנסת הזה הוא אומר לי, היינו כולם אנשים שעברו שואה, וכשהכריז הגבאי ואמר, יזכור, קינדר הרוס, צאו החוצה, ילדים, לא היה מי שיצא, כולם נשארו בפנים, היה ילד, שניים, שלושה, שיצאו החוצה, כולנו היינו יתומים, כולנו היינו שבורים ורצוצים, וכמעט לא היו ילדים בחוץ, בוודאי שלא נכדים. והנה עכשיו, בפנים יש מתי מעט, ובחוץ החצר מלאה, אתה רוצה שאני אעמוד בפנים ויאמר, יזכור? אני קודם כל רוצה לעמוד על מדרגות על בית הכנסת ולראות את החצר המלאה. עיניו נשטפו דמעות כשהוא אמר את זה. הוא אומר, אני רוצה לראות את החצר המלאה, כי זו הנקמה הגדולה ביותר שיש לי לנאצים. עכשיו אחרי שאני רואה את הדור החדש שקם פה בארץ ישראל, מי חלם, מי פילל ומי מילל, לפני 50 ו-60 שנה, בנוראות הכי גדולות של השואה, מי חלם שאנחנו נזכה לעלות לארץ, להקים משפחה ולגדל פה דור שיקים עוד דור, לראות נכדים ונינים בחוץ. אני לא מסוגל לומר את היזכור, עד שאני אעמוד ויתבשם ויראה. עכשיו אחרי שראיתי את החצר המלאה, אני יכול להיכנס פנימה עם המתי מעט שנשארו עוד ולזכור את מה שהיה. באומרו זאת, ניגש פנימה לבית כנסת, הרגשתי שאני חייב ללוות אותו לפחות עד הפתח, ואז הוא אמר לי, אני רוצה לומר לך וורט אחד שאמר הצדיק מבלז כשהוא הגיע לפה לארץ בשביעי של פסח הראשון מיד אחרי המלחמה. הספינה עגנה בנמל חיפה, ואת החג של שביעי של פסח הראשון, זה היה ממש בפסח, הוא חגג בחיפה. הגיע לפה הצדיק הקדוש, איש אלוקים, מלאך אלוקים מבלז, שגם הוא חווה את כל מוראות השואה, וכשהוא הגיע לפה בשביעי של פסח, באו לשיר את שירת הים. וכשבאו לשיר שירת הים, היה פה אחד מעיר, שניים ממשפחה, מצב קשה, הוא ראה על כולם פנים יוסרות, פנים עדיין, אנשים שזה עכשיו עלו לארץ, אחרי כל המעפילים, אחרי כל הצרות, כולם זוכרים את המשפחות שלהם, הורים, סבים, סבתות, אחים, אחיות, ילדים, מי יודע מה כל אחד ישיר מאחוריו? הרי זה ברור שכל אחד שם היה בודד, וכמעט כל העולמו, כל העולם שלו, וכל המשפחה שלו נשארה שם. פנה הצדיק מבלז בליל שביעי של פסח, ושאל, יהודים יקרים, יש לי שאלה אחת אליכם. אז ישיר משה, אומר רשי, אומרים חזל, אז זה לשון של עתיד. אז ישיר, מה זה ישיר? לא שר, אלא ישיר, זה לעתיד. אומרים חזל במדרש מדהים, שזה רמז לתחיית המתים. הוא שאל אותם, איזה רמז לתחיית המתים? מה הקשר עכשיו בתשירת הים לתחיית המתים? מה הקשר בין קריאת ים סוף לתחיית המתים? אמר למה צדיק מבלז, אני אגיד לכם מה הקשר. קריאת ים סוף התרחשה שבוע אחרי מעמד של יציאת מצרים. וכולנו יודעים, אבל לא שמים לב, שיציאת מצרים יצאו רק 20% מהעם, וחמושים יצאו, מה זה חמושים? 1 מ-5. כלומר, 80% מעם ישראל מתו בשואה שנקרא מכת חושך. קברו אותם במכת חושך, רק 20% יצאו ממצרים. אתם יכולים לתאר מה זה? לא היה שם האדם בלי שאיבד קרובי משפחה. תוך שבוע מציאת מצרים עמדו לפני הר סיני, והיו אמורים לשיר שם שירה. איך אפשר לשיר שירה? אין אדם שר שירה אלא מתוך שמחה. איך אפשר לשיר שירה כשכל אחד עדיין באבל של... תעשו חשבון, הרי כל מכה לקחה בערך חודש עם ההתראה. המכה עצמה הייתה שבוע. זה יוצא שאם בפסח יצאו ממצרים בניסן, י' בניסן, חודש קודם הייתה מכת חושך, כי אז הייתה מכת בכורות. סביבות פורים, באמצע אדר. זה היה חודש ושבוע מאז שכל אחד מעם ישראל איבד. 80% מעם ישראל נקבר במצרים במכת חושך. איך אפשר לשיר שירה בקריאת ים סוף? אומר להם משה רבינו, אני יודע שכולכם אבלים. אני יודע שחווינו שואה רק חודש ושבוע קודם. אבל אנחנו עכשיו צריכים לשיר שירה, כי אז ישיר משה. אני כבר מגלה לכם שתהיה תחיית המתים. זה לא שכול נצחי. זה לא אבדה שהיא סופית. עם ישראל הוא עם הנצח. ותהיה תחיית המתים, תהיה תקומה. אנחנו בדרך לארץ ישראל. בתחיית המתים כולנו נפגוש את כל המשפחות. כל אחד יפגוש את יקיריו. אבא נתרומם ונשיר שירה, ובכוח הזה שראו את תחיית המתים, את התקומה של הכניסה לארץ ישראל, יכלו לשיר שירה יחד עם משה רבינו. אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. אמר להם הצדיק מבל, זה אותו דבר. אנחנו עכשיו נמצאים אחד מעיר ושניים ממשפחה. אבל אנחנו צריכים לדעת שהתפקיד שלנו הוא פה לרומם ולהפוך את השואה לתקומה. הבה נתרומם מהאפר, נקים דור חדש, נזכור שאנחנו צריכים לעשות את תחיית המתים, ואז נזכה גם לתחיית המתים האמיתית שבו ניפגש עם כל יקירינו. כך סיים רב דוב את סיפורו, נכנס לבית הכנסת לומר יזכור, ואני נשארתי בחוץ נרגש, העיניים שלי הוצפו דמעות, ועד היום אני מתרגש כל שנה כשמגיע שביעי של פסח, והימים הללו אני נאחז בסיפור הזה, מסתכל ומתבונן בדור העתיד ומבין שתחיית המתים נמצאת כאן בארץ ישראל.
הרב שלום כהן, תודה רבה לך ושנשמע רק בשורות טובות. והפינה המיוחדת הזאת מסיימת לנו את התוכנית. נאמר תודה לצוות שלנו מסביב לעולם, לרועי קנטן, לדוד לוין, לקטי קלר, לדורון לסרי, לארי גוטלפלא, לויק טובול, ישראל שלמה, תודה שערכת והפקת את התוכנית. אשר גרייבר, זה אני נפרד מכן, מאחל לכם שנשמע ונתבשר רק בשורות טובות כבר מעכשיו. סוף שבוע מבורך, שבת שלום, אנחנו ניפגש עם ירצה השם בשבוע הבא באותו מקום ובאותה שעה.
Amen. Mashiach bo. Oy 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 meidal kag kag beis hamikdash mashmia Israel be yoy me.
בקצב היום, בקצב היום.